האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 201, ובו נחזה בעצמנו העתידיים, נאבקים ונופלים, מתפשטים בחלל והורסים עולמות, בעודנו מנסים להגדיר מהו אנושי.
לפני שנים רבות רבות, בגלקסיה רחוקה רחוקה.
לא, לא, לא. מה? לא, איילת, לא? אנחנו לא עושות את זה.
לא?
לא. אנחנו עושות משהו כזה, אוקיי. שוו בנפשכם, מלכים וקיסרים, כאן במאה ה-32, כאילו אנחנו חיים במאה הביניים. הוד והדר, תרועות חצוצרה וגינונים, כתרים ושרביטים, מלחמות ירושה, נשמע ילדותי, נכון? אבל איזו שיטה, אני שואל אתכם, הייתה פועלת טוב יותר? דמוקרטיה? בית נבחרי העולמות? הצחקתם אותי. העסק הזה עובד טוב בקנה מידה קטן, אולי. נאמר, במדינה יחידה. שימו לב שהארץ בשעתה לא הצליחה מעולם להפעיל דמוקרטיה ייצוגית, אפילו ביבשת אחת בבת אחת. שלא לדבר על כוכב לכת שלם. אז כיצד אפשר להגיע לכך בקנה מידה גלקטי? אנו מתרוצצים לכאן ולכאן במהירות מרשימה בספינותינו המהירות מן האור, ובכל זאת יש פערי תקשורת בלתי נמנעים בין מערכות השמש. בית הנבחרים יפגר תמיד בשישה שבועות בידיעת המתרחש, ואילו לנשיא הגלקסיה לא יהיה כל מושג. ויש מאות עולמות מיושבים, נכון? אלפים. תצטרכו בניין שגודלו כמחצית עיר, רק כדי להכיל את כל הנבחרים. תארו לעצמכם את ההמולה והשעון. מה שאתם צריכים הוא דמות סמלית, מין דגל חי שילקד את כל העולמות. ידענו מה שאנחנו עושים כשהחיינו את המונרכיה. כמובן, אין אלה ימי הביניים ממש, והמונרכיה שהקמנו אינה דומה רבות למען האמת לקודמותיה העתיקות. בעיקרו של דבר, הקיסר אינו אלא מסר הנשלח לכל עולמות הגלקסיה. עצם קיומו אומר, אנחנו אנושיים, כולנו בני משפחה אחת. הקיסר דומה לשיר, אם אתם יורדים לסוף דעתי. כשהוא מדבר, אולי אינכם מבינים את הפשר המילולי של דבריו, אבל הם משפיעים עליכם ברמה אחרת לגמרי.
Now you did it.
זה הדובר בקטע הזה, הוא מלך הצוענים, מתוך כוכב הצוענים של רוברט סילברברג בהוצאת עם עובד, ובתרגומו של עמנואל לוטם, ש... והזכרנו אותו בפרק הקודם.
וכמובן שקודם לא אמרתי מאיזה תרגום לקחנו, נכון? את אי.ג'י וולס. העולם
שוחרר מכבליו.
שוחרר מכבליו. זה היה תרגום של איילת מור. ואנחנו עומדות לעסוק בפרק הזה.
אנחנו זאת איילת טריאסט.
ונועה מנהיים.
ואנחנו אחיות גרים.
זה ידוע לכל מי שמקשיב. אני מפטרת על כל הגינונים האלה. אנחנו באפוס.
את שוכחת אפילו את שמך, זה בסדר.
אני כבר המרתי פה עם הספינת על חלל שלי.
המרת את גופך. המרת את גופך.
אני, את הבטחת לי שאת עומדת לשיר אופרה. סליחה, אני...
את רוצה? את רוצה את זה? אני לא יודעת אם את רוצה את זה.
ברור. להבדיל ממך, אני לגמרי בעד שאת תשירי אופרה.
אני לא יכולה, את יודעת למה?
למה?
כי אני אזכיר לך את האמת החשובה שציטטתי כבר בפרק הקודם שבו דיברנו על זה. כן. בחלל.
אין קול.
אין קול. אף אחד לא יכול לשמוע אותך לא צועקת ולא שרה. הנה.
אופרה.
אופרה.
אז למה אופרות החלל כל כך מצליחות? או מצליחות, אני לא יודעת, שאלה.
אז באמת בפרק הזה אנחנו נדבר קצת על אימפריות גלקטיות ואופרות חלל, שמתקשרות מאוד לנושא הפרק הקודם שלנו, שזו
מלחמה לנצח. כן.
כי הרבה מהמדע הבדיוני הצבאי הזה באמת מתרחש על רקע של אימפריות גלקטיות, ראה מלחמת הכוכבים ויצירות נוספות אחרות, או על רקע באמת של אופרות חלל, כלומר היצירות המאוד רחבות יריעה מתפרסות, שבדרך כלל אופפות מאות ואלפי עולמות, או עולמות אנושיים עם מגוון מאוד גדול, או גם אנושיים וגם חייזרים, מין כמעט נוף פנטסטי, למרות שהריהוט שלו הוא בדרך כלל כזה של מדע בדיוני. כלומר, יהיו לנו רובי לייזר, ויהיו לנו חלליות, אבל מצד שני, כמו במסע בין כוכבים, סליחה, כמו במלחמת הכוכבים, שלא אסכול את עצמי, עכשיו אזרוק את עצמי מהחלון, כמו במלחמת הכוכבים, זה תחפושת, או מראה, או אור של מדע בדיוני, אבל בעצם במהות זו פנטזיה. כן, יש לנו...
והם לא היחידים, כמובן.
חרבות.
לא המצאנו שום דבר פה. כן,
חרבות, הרמונות.
אבירים.
אבירים.
כן.
איזה מין כוח... מסתורי. רוחני ומסתורי. כן. שלמרות שניסו לתת לו איזשהו הסבר מדעי, זה נזנח מהר מאוד, אבל זה עניין רוחני והפעלה של כוחות נפשיים. אז זה לגמרי לא בעולמות של הטכנולוגיה.
אבל זה דווקא מה שמעניין אותי בפרק הזה. הקשר בעצם בין מדע בדיוני לאפשרות של דת מדעית, דת חילונית.
או שלא חילונית.
או שלא בדיוק חילונית.
זאת אומרת,
כן, אני חושבת שיש פה איזה קשר מעניין, שהוא חורג מעבר לסיפור, לנרטיבים עצמם, והוא קשור ממש בקהילה שחיה סביב מדע בדיוני, ואף לעתים מגיעה ממש לרמות של הקמת דת ממוסדת חדשה, כמו דת אבירי הג'דאי.
יש לנו בדיוק, יש לנו שני מקרים אולי, אפשר
לציין אותם.
כן, אבל לא חייבות עכשיו להמיר את דתה של קהילה שלמה. אני חושבת ש... גם אם אנחנו לא מגיעים לפעולה לעולם הממשי, ותכף כן נרחיב עליה, יש כן את הפוטנציאל הזה כשאנחנו מדברות על הזמן העמוק, והפוטנציאל הזה עולה כמעט מאליו. זאת אומרת, זה קורה בהמנון לבוביץ', כשאנחנו בוחנים את הדאטה האטומית הזאת, את הכהונה האטומית הזאת על פני זמן. דיברנו על זה בפרק על אסימוב, באמת על הכהנים של המוסד, שלוקחים על עצמם את המשימה הזו. כמעט כל פעם שנדבר על הזמן העמוק, השאלה הדתית תעלה כמעליה.
אבל אני חושבת שזה יותר מעניין מזה, כי אני חושבת שיש משהו, אם כן נבחן דווקא את האינטראקציה של הקהילה הקוראת, את קהילת הקוראים של מדב, יחד עם הספרות. זאת אומרת, יש משהו, שהוא חזק יותר לדעתי מז'אנרים אחרים אולי, שקשור באיזה נאמנות מאוד גדולה, סדרתיות מאוד גדולה. זאת אומרת, יש פה ספרים שהולכים עם, עם הקוראים שלהם, וסופרים שכותבים וכותבים וכותבים, סדרות שלמות ארוכות מאוד, מתוך איזושהי באמת אינטראקציה מאוד עמוקה עם הקוראים, כולל תיקונים, כולל כאילו... ודווקא בגלל שהקוראים הם מאוד engaged, הם נאמנים לסוגה, הם הולכים אחריה, הם נתלהבים, אוהבים ממנה, ויש בה משהו באמת אפי. זאת אומרת, כמו בכל הדתות הגדולות, ושוב, לא שאני טוענת שזו דת, אלא שיש פה משהו שמשחק אולי על רגשות, או על צרכים אפילו, כמאים כמעט, אם אנחנו מנסות באמת לרדת למהו אנושי, או לאיזה צרכים אנושיים מתקיימים פה, של איזה צורך בסיפור גדול. והסיפור הגדול הזה משפיע גם על המציאות, זאת אומרת, הוא מתכתב, ראייה הזאת קדימה, הנבואה, ההסתכלות, העיסוק במה קרה ומה לא קרה, מה התגשם, מי חזה טוב יותר את העתיד. בגלל שזה מדע, בגלל שזה משחק עם המציאות באמת, בגלל שמדענים קוראים את הז'אנר ומושפעים ממנו, ואפילו מצליחים ליישם או להקים לתחייה דברים שקוראים עליהם, יש איזו אינטראקציה נורא מעניינת בז'אנר הזה, שפחות קיימת בסוגי ספרות אחרים בעיניי. נועה לא מסכימה איתי. היא עושה עכשיו פרצופים שאתם לא מאמינים.
אני לא יודעת איפה להתחיל פשוט.
היא בהרס הטיעון שלי. לכי על זה, תתחילי מההתחלה ותעלי למעלה.
אוקיי. קודם כל אני חושבת שג'נייטס עכשיו ברחבי העולם כולם רוצים לתבוע את אלבונם. זאת אומרת, יש עוד מעריצי ג'יין אוסטן האדוקים, שיש להם קהילה מאוד ענפה ופורה ומתוחזקת היטב. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו...
האם זה בקנה המידה של קומיקונים וכל מיני... לא קומיקונים, לא יודעת, אבל כאילו לא יודעת, זה בכל זאת גדול באופן יוצא דופן.
אני חושבת שבסוגות האלה יש משלב מאוד מאוד מסוים, ובסוגות אני כוללת גם מדע בדיוני וגם פנטזיה, למרות שאלה קבוצות חובבים שלא תמיד חופפות. האינטראקציה הזאת היא קיימת כבר משלבים מאוד מאוד מוקדמים ב, נקרא לזה, הגלגול המודרני של הז'אנר. זאת אומרת, אם אנחנו נפרדות מוורן וווילס, ואנחנו מגיעות לתקופתו של אסימוב, שאותו הזכרנו, אז הוא גם מדבר על הדבר הזה של ההיווצרות בעצם, הגרעינים הראשונים של הקהילה שנוצרים, והסופרים שמתחילים את דרכם בתוך הקהילה כחובבים, והופכים אחר כך ליוצרים. וזה דבר שעדיין קיים ושריר גם היום. ואלה באמת קהילות מאוד מאוד מגובשות, פעילות ומאוד יוצרות. כלומר, אלה לא קהילות פסיביות שרק צורכות את התכנים שהן עוקבות אחריהן.
על זה בדיוק דיברתי, על האינטראקציה.
הן גם קהילות שבעצמן בעצם מנפקות מתוכן את היוצרים הבאים, לא רק את הצרכנים. יש נכון. באמת איזושהי דיאלקטיקה מאוד מאוד מעניינת בין היוצרים ובין הקוראים או הצופים. לתופעות ענק, כמו קומיקון למשל, או הפסטיבלים הגדולים של הז'אנר, תורמת גם העובדה שבגלל האלמנטים הספקטקולריים שהסוגות האלה מאפשרות בעיבודים שלהם
לקולנוע
וטלוויזיה, אז אנחנו גם יכולים, בוא נגיד, הרבה מאוד כסף נכנס לתוך המערכת הזאת. ואם אנחנו מסתכלות על, לא יודעת, תעשיית הקולנוע והטלוויזיה של אפילו 20 שנה האחרונות, בראש רשימת הסדרות והסרטים המצליחים ביותר נמצאים סדרות וסרטי ז'אנר שהם רובם עיבודים של ספרים. כמו, לא יודעת, כל דוגמה כמעט שאנחנו יכולות להעלות על הדעת שהצליחה בשנים האחרונות, ממשחקי הכס, סרט הבאות.
שלא לדבר על סטאר וורס עצמה, שהיא
קישור זמן.
כן, אבל פה את מדברת גם על פנטזיה וגם על
נכון, מדע ביוני. נכון, והתחלנו את השיחה עם אופרות חלל.
שהן קצת מחברות.
שהן באמת הז'אנר. המקום שבו הסוגות האלה נפגשות. נכון. ועכשיו אנחנו בכך הצלחנו להצבן באמת את כולם, זאת אומרת, את כל הספקטרום, את חובבי מלחמת הכוכבים, את חובבי הפנטזיה וחובבי המדע בדיוני, וזה בסדר.
Bring it on, הגיע הזמן, אחרי בפרק ה-201 לעצבן מישהו, אנחנו הצלחנו לעבור 200 פרקים, בלי כמעט, כן.
ראייה מאוד מגמתית של ההיסטוריה הפרטית שלנו. ואני חושבת שיש משהו בחוויה...
חולית עכשיו גם.
כן, נכון, נכון, נכון. הסדרה שעשו על פי המוסד של אסימוב. אנחנו רק נזכר בעוד ועוד ככל שנתקדם.
לא, באמת זה אינסופי, גם אנדר, גם כאילו, יש פה...
כן, ואני חושבת שהרעיון בכלל של הדבר הזה, של התופעה הזאת, של חובבות, הגם שאינו מוגבל רק לסוגות האלה, זאת אומרת, חובבות זה דבר מאוד ותיק, פן פיקשן זה דבר מאוד מאוד ותיק. היום אנחנו רואים אותו בזכות הטכנולוגיה, הופך כן. להיות משהו הרבה הרבה יותר משמעותי ודרמטי מבחינה תרבותית, אבל זה לא חדש. אבל חובבות יש בה משהו שכמו שאת אמרת, מאפשר למי שמשתתפים בתוך הקהילות שהיא יוצרת, איזושהי חוויה שלא יודעת אם היא דתית, אבל היא חוויה של הערצה בועחה סגידה. השאלה היא גם, אבל למה?
לא, אני גם מסתכלת על זה, תחשבי על המובן של הסקריפטורס, כאילו ההסתכלות על כתבי היד.
קאנון, כן, שיש קאנון ויש משהו שלא נמצא בקאנון.
זאת אומרת, זה קיים מאוד גם בפנטזיה ומול טולקין, נגיד, אני לא, אני חושבת שזה קיים מאוד, זאת אומרת, ויש כן איזשהו משותף, שוב, זו הכללה גסה, אבל ההתרחשות הזאת קורית בעולם חילוני יותר, מדעי הרבה פעמים, זאת אומרת שאולי כן מחפש איזושהי אלטרנטיבה נרטיבית גדולה, משהו כאילו להתרמסר לו, להתרפק עליו, להריץ ולהיסחף על ידו.
אלה היצירות שממקדות אליהם את רוב...
הן מיתיות.
אבל זה בדיוק העניין, שהיצירות שממקדות את רוב הערצה מהסוג שאת מדברת עליה ספציפית, הן לא המדעיות. הן לא בעיקר אלה שמשקיעות בהכרח בבניית עולם שיש בה אמינות מדעית.
זו לא הייתה הטענה שלי, אני דווקא okay. זה רק מחזק את זה באיזשהו מקום, כי זה משלים, זה לא במקום מדע, זה לא, זה עושה איזושהי השלמה לדבר הזה. זה בעולם שהוא מבוסס לפעמים על איזשהם עקרונות, לא בהכרח, אבל כאילו איזושהי, זה עולם שאפשר יותר בקלות להתמסר עליו אם אתה מגיע מהמקומות האלה, וגם לקבל ממנו השראה. זה גם חלק מהעניין. כי מדענים הרבה פעמים מקבלים ממנו השראה, וזה דווקא מה שכל כך יפה באינטראקציה הזאת. כאילו, דיברנו על זה בהקשר של מרי שלי, על המדע שהוא גם שירה. Mm-hmm. כאילו, וזאת שוב נקודת האינטראקציה הזאת, בין המדע הקשה לבין המקום שבו הוא יכול גם לעוף, בלי כל האיגונים והאוגנים הכבדים האלה שמושכים אותו לקרקע, וגורמים לו כאילו להיות כבול בכבלי ההוכחה, והצורך למצוא את כל הדברים, שזה היום-יום של מי שעוסק במדע. וזה מין, כאילו, השחרור של הנפש, השחרור של הדמיון בהקשרים האלה. עכשיו, ברור, לא כל מי שחובב מדע בו מדען, אני לא בסדר. אני רק אומרת שכקהילה, בטח בראשית דרכה, אם אנחנו חוזרות אחורה, היה ממש ממש איזה קשר בין המדענים האלה, שאולי לא הצליחו כמדענים, או העדיפו ללכת לכיוון הספרותי, אבל היה ממש כאילו כמעט זהות פרסונלית בין האנשים האלה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלות על קלארק או היינליין או אסימוב, שהגיעו מהמקומות האלה.
אני חושבת שזה מאוד מתחבר לנושא שדיברנו עליו בפרק הקודם, כי כמו שהאופן שבו התיאור של המלחמה הלך והשתנה, גם האופן שבו הז'אנר הזה מסתכל על מדע מאוד הלך והשתנה. כן. ואפשר נגיד, אולי אחת הדוגמאות המעניינות בהקשר הזה, זה דווקא לא סדרה של ספרים, אלא סדרה טלוויזיה, כמו מסע בין כוכבים, שזו סדרה שהנושא של המדע היה בתקופות מסוימות מאוד מאוד משמעותי בה, ובתקופות אחרות מאוד לא משמעותי בה, ואפשר לראות את כמעט התנודה גם של המעריצים אל מול הדרכים שבהם הסדרה מסתכלת על מדע, או לא מסתכלת עליו, ומה היא מתמקדת יותר.
וככל שהיא מתרחקת מהמדע הקשה, נכון. היא צוברת בטח יותר.
היא צוברת אולי מעריצים אחרים.
אחרים.
זאת אומרת, נגיד היום, בגלגולים הנוכחיים שלה, אלה מהם שלי יצא לראות, היא מאוד רחוקה מהחקירה המדעית, שהפיינה אותה למשל מאוד בתקופה של הדור הבא.
אולי גם האידיאל של מדע, כאילו כפתרון, כאמת.
לשם אני חותרת. זאת אומרת שככל שהמדע כשלעצמו מאבד מזוהרו ויוקרתו הציבורית, לא מדברת על המדענים עצמם שעוסקים בזה, אלא שאנחנו לא פונים למדען כדי שיבוא וישתור לנו את בעיות העולם, אלא למישהו אחר, אז אני חושבת שגם היחס של הסוגה לשאלה הזאת הולך ומשתנה.
אולי הקשר בין מדע לקסם, כאילו לתחושה שמדע הוא קסם, כאילו כמה הוא כאילו מין...
שזה באופורות החלל זה מאוד כזה. כן. זאת אומרת, המדע הוא כל כך מופרך ומתקדם, כמו בכוכב הצוענים שהקראנו ממנו, כמו במלחמת הכוכבים, כמו בחולית, שיש מדע שאין לו שום... זאת אומרת, אין מדע. יש טכנולוגיה. יש טכנולוגיות שהן כל כך כל כך מתקדמות, כמו שאומר הפסוק המפורסם, הן כל כך מתקדמות שהן דומות לקסם.
כן.
נראות בעינינו כקסם. אז אני חושבת שזה כבר לא הדבר שמאחד את הקהילה סביבו. או יותר נכון, לא את הקהילה הרחבה. יש בתוכה הרבה מאוד, כן, יש בתוכה כמובן הרבה מאוד תתי קבוצות, כל אחת את הפלח שלה, של התחום שאותו היא מעדיפה ואותו היא גם חוקרת.
נגיד לקרוא את ניבן
היום,
זה קשה מאוד ברמה, כאילו גם אם הרמה המדעית בכלל רלוונטית למשהו או לא, אבל...
וגם זה לא קטן. טוב, מספיק טוב. כן. זאת אומרת, הסטנדרטים שלנו היום הם, תודה לאל, אחרים. וגם אם המדע טוב זה לא מספיק, זה צריך להיות כתוב טוב. אז היום אנחנו דורשים יותר מהז'אנר שלנו, אני חושבת, מי שנהגנו לדרוש ממנו בעבר, וגם מהסופרים שכותבים אותו, אנחנו דורשים יותר מכפי שנהגנו לדרוש בעבר, אפרופו אסימוב, האיש בעל 100 ידיים.
כן. והוא לא היה גרוע מכולם.
לא. ואני חושבת שגם הסוגה...
או עדיין.
היא הרבה יותר פוליטית היום משהיא הייתה בעבר. קהילת החובבים היא קהילה מאוד מעורבת מבחינה פוליטית, מאוד אקטיבית גם מבחינה פוליטית, גם בתוך הקהילה בינה ובין עצמה, וגם כלפי חוץ, זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים נמצאת באבנגרד האקטיביסטי או הפוליטי.
אז זה דווקא הקשר מעניין, כי שוב, מהו העיסוק? העיסוק הוא בגבולות של מהו אנושי, ושבירה של כל מיני הנחות יסוד, כי אנחנו יכולים להרחיק אל מקומות שהם מאוד שונים מהמציאות שלנו היום. אז כן, מבחינה פוליטית זה אומר מאוד לא שמרני.
נכון, מאוד לא שמרני, וכשיש כוחות שמרניים בתוך הסוגה, אז יש גם מלחמות חורמה בין נקרא לזה אפילו פלגים שונים של הקהילה הזו.
אבל כשאנחנו מתחילים את הז'אנר, אנחנו יועצים לרגן, לא?
היו בהחלט סופרי מדע בדיוני שגויסו למשימות ייעוץ כאלה ואחרות, כל מיני פיגורות פוליטיות, ניבן ופרנל למשל, וניבן אפילו המציא קבוצת יועצים לנשיא במדרך רגל, הספר שלו על פלישת חייזרים דמויי פילונים. מאוד מוזר. ויש שם קבוצה של סופרי מדע בדיוני שהם היועצים של הנשיא.
הוא הלך רחוק עם חייזרים באופן כללי. החייזרים שלו הם מהביזרים יותר בז'אנר.
כן, כן. מאוד יצירתי בהקשר הזה. אם אנחנו למשל מסתכלות על המתחים שנוצרו כבר לפני בערך עשור, אם לא יותר, בתוך קהילת המדע בדיוני העולמית, סביב האימותים בין כוחות השמרנות לכוחות הפרוגרס,
כן.
שהביאו באמת הרבה מאוד דיו ומילים, לא דיו כי זה רוב קורה ברשת, הרבה מאוד מילים שנשפחו על זה, וקרבות סביב הזוכים בפרס ההוגו, באמת בין מי שחושבים שמדע בדיוני צריך להיות, כמו בימים של האימפריות, כלומר כן. הגברים רבועי הלסת, המדענים, מי שבמשך הרבה מאוד שנים החזיקו במושכות גם של העריכה, גם של הוצאה לאור וגם של הכתיבה של הסוגה, ובין אם אנשים שאומרים, אנחנו לא מבינים, רגע, אתם יכולים להאמין שיש חייזרים דמויי חרקים שנעים מהר יותר מהאור ויורקים פלזמה שיכולה להגיע מקלנדתו ועד כדור הארץ. אתם מאמינים שאפשר בעזרת טכנולוגיה להחליף בין תודעות, אתם מאמינים שאפשר להפוך בני אדם לקיבורגים, אבל אתם לא יכולים להאמין, נגיד, שאישה יכולה לפקד על תחנת חלל, או שמגדר זה דבר פלואידי שאפשר להחליף אותו כרצוננו, או שלא יודעת, גזעים שונים יש להם את אותם יכולות שיש לגזע הלבן. למה זה בכלל משהו שאתם לא מצליחים להבין אותו? והמתח בין הכוחות האלה, שגם הפך להיות הרבה הרבה יותר מורכב לאורך המאבק, אני חושבת בהמון בחינות מקדים את מה שאנחנו רואים היום. כלומר, כן. בפוליטיקה ובתרבות הכללית, זה קרה,
קודם
הכללית,
זה קרה שם קודם. אפרופו היכולת להסתכל על העתיד.
נכון, כן. זאת אומרת, זה מעבדה שעושים בניסויים מאוד מאוד מסוכנים רעיונית, כן. שלוקחים בסיכונים מאוד מאוד גדולים, שמדמיינים את הדברים הגדולים והמשמעותיים באמת, ולכן בתנאי המעבדה האלה, הרבה מהמתחים שאנחנו אחר כך נראה בעולם הכללי, כבר מתחילים לעלות, והם, שדעת, להביע את עצמם. ולכן אולי אני מסתייגת כן. קצת, מהפרספקטיבה שרואה בזה דת, לא כי אני לא חושבת שזה לא נכון, אלא כי אני פשוט חושבת שזה חלק מאוד קטן מהסיפור. כמי שחלק מהקהילה.
כן. לא, כי אני מסתכלת, אני מנסה להסתכל על ההצלחה של האפוסים האלה. אני מנסה להבין את השפה שלהם, ואת הקשר העמוק שלהם, כאילו כמכונני הז'אנר באיזשהו אופן.
אז אני חושבת שהדרך אולי שבה אני מעדיפה להסתכל על זה, היא כאל מיקרוקוסמוס, שיש לו את הדתות שלו, יש לו את הפוליטיקה.
זה יותר מאחת, כן.
נכון, ויש
כן.
לו את הפוליטיקה שלו.
כן.
ויש לו את המלחמות שלו. ויש לו את האקדמיה שלו. כלומר, כן. אנחנו היום בתוך מצב שהקהילה מקיפה הרבה מאוד מהדברים האלה. ויש את מי שנמצאים בתוכה והם דתיים. בדיוק כמו כן. בעולם. כן, זאת אומרת כן. שהקאנון מעניין אותם, ושכתבי הקודש של התחום שהם הם מתמסרים אליו ומה שמעניין אותם. כן. ויש את מי שהפוליטיקה מעניינת אותם, והם ילכו להיות הפוליטיקאים. ויש את מי שהאקדמיה מעניינת אותו, והוא יהיה בחוג ללימודי ז'אנר. וזה באמת איזה מין עולם בזער אנפין, וקהילה שגדלה להקיף הרבה מאוד מהאלמנטים האלה. אז אני חושבת שהיצירה
כן.
של דת סטאר וורס במובן הזה, זאת אומרת, דת הג'די,
שהיא דת רשמית.
שהיא דת רשמית. היא גם אקט של חתרנות. זאת אומרת, אני לא באמת חושבת שמלבד קומץ מאוד קטן של מאמינים, רוב האנשים שמזדהים כמאמיני דת הג'די באמת רואים כן. ביצירות הללו אמת, ואת לוקאס בתור הנביא, או את הפורס בתור באמת כוח פועל בעולם.
ולהבדיל הווארד,
הברד זה באמת מקרה מאוד מאוד מעניין ואחר, כי הוא הצליח במקום שבו רבים אחרים ניסו ונכשלו. יש את הסיפור על ההתערבות הדרמטית שלו, היה שם אסימוב, היה שם היינליין, אם אני לא טועה, הם התערבו מי יכול להמציא דת, או שרק המדע הבדיוני יכול להמציא דתות, ואסימוב כתב את שקיעה בעקבות ההתערבות הזאת, והיינליין כתב את גר בארץ נוכריה, ואירון הברד הלך והמציא את הסיינטולוגיה.
בבקשה, ניצח בהתערבות,
בדיוק, הצליח. כן. אז אני חושבת, גם אם אנחנו מסתכלות על היצירות האלה שהפכו להיות יותר מרכזיות כחוויה אפית, תיאולוגית, בתוך המרחב החובבי, נקרא לזה ככה.
אוקיי.
כמו אולי שתי הדוגמאות המרכזיות שאנחנו יכולות להסתכל עליהן, זה מצד אחד, מלחמת הכוכבים, מצד שני, שר הטבעות. הן מושכות אותנו יותר לכיוון של הפנטזיה מאשר לכיוון של המדע הבדיוני.
כן.
והיתרון המאוד גדול שלהם הוא הבנייה הכוללנית והמוחלטת של עולם שהשונות שלו מהעולם שלנו היא מאוד מאוד גדולה. כלומר, זה טוטלי. זה חזון טוטלי, שהוא לא ריאליסטי.
אבל אני חושבת שאם זה מחזיר אותנו לשאלות הליבה האלה, שכאילו עסקנו בהם גם בפרק הקודם, של כאילו להבין משהו על מה מגדיר את האנושיות שלנו, איזה תכונות או איזה התנהגויות, ומה מגדיר אותנו כחברה אנושית, ומה יגדיר את היכולת שלנו להתפשט בגלקסיה. זאת אומרת, כאילו, איך זה ייראה כשזה יהיה גדול יותר וגדול יותר וגדול יותר. אני חושבת גם על המוסד וגם על ה... זאת אומרת, במוסד יש משהו נורא ריאליסטי כזה, היפר-ריאליסטי באיזשהו מקום של
היחסים
הזה. זאת אומרת, כאילו, כל כוכב עם המסחר שלו, עם הזה שלו, זאת אומרת, זה הכל כאילו מאוד...
בירוקרטיה.
עם החשדנות, עם הבירוקרטיה. כן, כן. בגלל זה אני מאוד אוהבת אותו גם. זאת אומרת, יש בו משהו נורא ככה אמין באיזשהו אופן, למרות הגודל הגלקטי הזה.
כן, הוא לא אפי.
נכון, עד אולי לרגע שבו גאיה נכנסת לתמונה.
לרגע שבו, כמו שאמרנו, אני יורדת מהספינה.
כן, חולית להבדיל מתחיל משם, זאת אומרת, מתחיל מהדת. הוא כולו דת, כאילו, כל המהות שלו זה להבין שהעולם עדיין מתנהל ככה.
השפעה הכי גדולה על מלחמת הכוכבים.
כן, והוא גם, אבל זה באמת מעניין גם כמה, כאילו, החשיבה, על מהו העתיד, זאת אומרת, על איך נראה, איך נראית התקדמות אנושית. האם היא חילון? האם לא?
שזה מחזיר אותנו להתחלה.
להתחלה.
נכון. אנחנו צריכים את הדת בתור, את הדת או
את הקיסר.
את הקיסר.
כן.
אבל את הדבר הזה,
המאחד, הסימבול.
שיחזיק אותנו באיזשהו אופן מעוגנים לאנושיות שלנו. שזה עצוב לחשוב על זה שמה שהם רואים כמה שמאגן אותנו לאנושיות שלנו, זה מבנים תיאולוגיים או פוליטיים שעבד עליהם הכלח, כמו דת ג'יהדיסטית כזאת או אחרת בחולית, או קיסר פדישך, או קיסר פה במלחמת הכוכבים, או קיסר כאן בכוכב הצוענים. זאת אומרת, זה מה שהופך אותנו להיות אנושיים.
אבל את מבינה למה היא כן אוהבת את הקונספט של גאיה בגלל זה? כי אסימוב במובן הזה הולך, 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 הולך עם ההיסטוריה, הולך עם האפוס הרחב הזה, נאמן כאילו לעבר בשביל לבנות את העתיד, אבל אז שובר את זה, כי הוא אומר, די, בשביל שיקרה משהו אחר, צריך לקרות משהו אחר. זאת אומרת, האחרות היא הופכת להיות משמעותית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לצאת מהאנושיות שלנו בשביל להקים משהו אלטרנטיבי. כי איכשהו אנחנו לא מצליחים לצאת מגבולות המחשבה שלנו, כל עוד אנחנו נאחזים במה שאנחנו מגדירים כאנושי.
לא רק שאת האופטימית בבינינו, את גם הטרנס-הומניסטית שבינינו, אני יותר אוחזת.
מה שנקרא, והיא לא ידעה בכלל שהיא כזאת.
בדיוק, אני אוחזת יותר ב...
ענף עץ השקט.
גם, ובשקפה שאנחנו נצטרך לא את גאיה, אלא הרבה מאוד טכנולוגיה כדי להפסיק להיות אנושיים, אם בכלל. ועל זה אנחנו נוכל להרחיב עוד בפרק הבא.
איזה בילדאפ, את עושה כל כך חלק, כל כך יפה.
ראית איזה סגווי.
לגמרי. אין לי סגווי, אבל אם היה לי, הייתי...
טכנולוגיה שעבדה להקל לך.
בדיוק. עוד לא התחילה וכבר נגמרה. אז אנחנו את הפרק השלישי בטרילוגיה העל חללית הזו שלנו נקדיש לטכנולוגיה ואנושיות. ומה שביניהן.
ומה שאחריהן.
ומה שאחריהן. אז תודה לך, נועה מנהיים.
תודה, איילת ריאס.
ותודה למאזינותינו ומאזיננו, שהולכים איתנו כבר כברת דרך לא קצרה, ואף...
נעשה 201 פרקים.
גדלים ומתווספים ומשתנים ומתרחבים, ויש לנו אפילו קהילה קטנה, שיכולה לדון בשאלת הדת, כן, לא, מתי, למה, מי נתן את ההוראה.
אין ספק שאם לנו הייתה...
תימא ילד.
לא, אם זהו, אם לנו הייתה דת, אני חושבת שאין ספק מי מאיתנו הייתה הכהנת הגדולה, האלה.
סליחה?
בוודאי.
אוקיי. אנחנו נדבר גם על זה. מוזמנים ומוזמנות לקבוצת הפייסבוק שלנו, האחיות גרים, ונגיד תודה להורים בני ישראל, ואנחנו ניפגש פה בפרק ה-202. ביי ביי.